טוב, סיימנו את העיסוק שלנו במעמדם של מידות הדרש. ניסיתי דרך זה להראות בעצם לוגיקה של עמימות, שהעמימות הופיע שם בכמה צירים, בכמה מישורים. מידת הקשר של ההלכה לכתוב זה סוג אחד של עמימות, יש קשר קטן או גדול או בינוני, כן, רמות שונות של קשר לכתוב שפורסות בעצם מגוון אפשרויות בין דרבנן לבין דאורייתא. ראינו גם מגוון של רמות תוקף בין דרבנן לבין דאורייתא. ראינו התפצלות של המושג דרבנן לכמה סוגים שלכל אחד מהם יש מעמד מיוחד. וניסיתי להגדיר קצת את התשתית הפרשנית למגוון הזה על ידי התפרטות מול, הבחנה בין התפרטות מול הסתעפות, שיש דינים שמסתעפים מהכתוב ויש דינים שהם פשוט התפרטות של הכתוב, דדוקציה. אז זה היה החלק הקודם. מה שאני רוצה לעשות היום, או לא היום אלא מהיום, זה לעסוק בלוגיקה של זמן. לוגיקה של זמן זה זאת סוגיה שמופיעה בהלכה בעיקר בשני הקשרים, למרות שיש יותר. שני הידועים שבהם זה תנאים וברירה. תנאים זה כשאני אומר, כן, הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין או לא תלכי לבית אביך או משהו כזה. אירוע שיתרחש או לא יתרחש בעתיד משנה את הסטטוס המשפטי בהווה, שזה עסק בעייתי מבחינת תפיסות הסיבתיות, תפיסת הזמן וכו'. ברירה נראית מאוד דומה, למרות שהגמרא עצמה עושה חילוק בין ברירה לבין תנאי. ברירה זה גם מין משהו כזה, אני כותב גט נגיד שיש לי שתי נשים, אני כותב גט לשם אותה אחת מהן שתצא ראשונה מחר בפתח. מי שתצא ראשונה מהבית, הגט כתוב לשמה. אז כרגע עוד אין מישהי מוגדרת שלשמה כתוב הגט. מחר, כשתצא מישהי מהן ראשונה בפתח, יתברר מי היא זו שהיום כתבתי את הגט עבורה או לשמה. וזה נקרא תהליך של ברירה, בין היתר, יש לזה הרבה דיונים, עוד ניכנס לזה. ובשני המקרים האלה, שהם נראים דומים, אבל הם לא אותו דבר, זה גמרא בגיטין, בדף קפה היא מסבירה מה ההבדלים, בעצם רש"י שם יותר מאשר הגמרא, אומרים שזה בעצם אומר שבמישור ההלכתי ציר הזמן יכולים לנוע קדימה ואחורה על פני ציר הזמן, שזה דבר די מוזר וכמובן צפוי לעורר כל מיני פרדוקסים, ונראה איך מטפלים בעניין הזה. יש עוד סוגיות שבהן יש בגלל מילתא למפרע, כל מיני הפרת נדרים, כל מיני דברים מן הסוג הזה, גם אלה דברים שפועלים אחורה בזמן, וזה מכניס אותנו לסוגיות של פילוסופיה של הזמן. אז אני רוצה להתחיל את הסדרה הזאת במבוא על, מבוא כללי על פילוסופיה של הזמן, ורק אחר כך ניכנס ביתר פירוט לסוגיות. זה ייקח לנו כמה מפגשים. אני כבר אומר שהדברים בעצם מופיעים, יש סדרה של לוגיקה תלמודית שאני משתמש בה לא מעט בסדרה הזאת, זו סדרה שאנחנו כתבנו, הספר הרביעי עוסק בלוגיקה של זמן, אז שמה בעצם נמצאים הדברים. טוב, אז אני רוצה להתחיל בכלל עם לגעת קצת בשאלת הזמן. מה זה זמן? ברמה הפילוסופית, המדעית, איזה בעיות זה מעורר? המושג זמן, המושג זמן הוא מושג די חמקמק, לא לגמרי ברור מה זה, האם יש בכלל משהו שנקרא זמן, או זמן זה צורת הסתכלות, או מה זה בדיוק. יש איזושהי תחושה שזמן זורם, באיזה מובן הוא זורם, על פני מה הוא זורם. יש פה דברים שקשה מאוד להגדיר אותם, מה שיפה זה שבתחילת המאה ה-20 המושג הזה עבר, עד אז הוא היה נחלתה הבלעדית של הפילוסופיה, ובתחילת המאה ה-20 הוא התחיל להעסיק פיזיקאים, ואחרי זה גם דיסציפלינות אחרות, נוספות. ויש כל מיני תופעות שלפני הפיזיקה החדשה אנשים לא כל כך יעלו בדעתם שהן אפשריות, אבל היום כבר מדברים על חזרה בזמן, מדברים על יחסיות של זמן, וגם כל מיני דברים משותפים לשני אלה, כן? תורת היחסות ותורת הקוונטים, ודברים משותפים לשני אלה. אז בואו נראה כמה אספקטים של המושג זמן בצורה קצת יותר מוגדרת. שלב ראשון, התחושה היא שהזמן כל הזמן זורם, יש לו איזשהו כיוון, הוא זורם קדימה. לכן הדיבורים על חזרה אחורה בזמן תמיד משתייכים למדע בדיוני. הזמן הולך קדימה, אנחנו תמיד פונים קדימה עם הזמן ולא אחורה, רק לשם השוואה, במרחב למשל אין שום מניעה ללכת קדימה או ללכת אחורה. נכון? בזמן אנחנו מבינים מה זה להתקדם קדימה בזמן, לא ברור מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן, אם זה בכלל אפשרי, אם זה מוגדר, מה זה בכלל הדבר הזה. אז יש כן איזשהו הבדל בין זמן לבין מרחב, למרות שהרבה פעמים משייכים אותם לאותה קטגוריה, מאז קאנט ובעיקר בעקבות תורת היחסות, שחיברה אותם לגמרי ביחד, משייכים אותם לאיזשהן צורות סידור שלנו, של האירועים או של התופעות בעולם, אבל שתי הצורות האלה לא בדיוק זהות זו לזו. יש הבדל ביניהם. עכשיו, לגבי הזמן, הדבר המאפיין המובהק ביותר שלו זה באמת הכיווניות. שאנחנו תמיד מתקדמים מהעבר אל העתיד, מתקדמים קדימה. בניגוד לה, הוא תמיד זורם ותמיד זורם קדימה. המרחב נחשב סטטי ואין שום מניעה ללכת קדימה או ללכת אחורה במרחב. זאת אומרת, זה לא... לכן יש תחושה שקיים הבדל בין שני אלה. אבל האמת שלפחות בהסתכלות הפיזיקלית, במכניקה, ממש זאת חידה מאוד גדולה של פילוסופים של הפיזיקה, איך בדיוק נוצרת האסימטריה של הזמן, הזרימה, הכיווניות הזאת של הזמן, כאשר אנחנו יודעים שהתהליכים הפיזיקליים המיקרוסקופיים הם כולם הפיכים בזמן. נגיד אם תסריטו סרט של כדור שמתגלגל או לא משנה, או איזשהו תהליך פיזיקלי כזה או אחר, תסריטו את הסרט, תהפכו את ציר הזמן, אתם תקבלו תהליך פיזיקלי חוקי, לגיטימי. זאת לא יודע מה, כדורי ביליארד, אתם מעיפים כדור ביליארד אחד והוא פוגע בכדור אחר והם עפים איך שהוא מתנגשים וחוזרים וכולי, תסריטו את הסרט חזרה אחורה, ברמה העקרונית לא תבחינו בשום דבר חריג. כשנשאל אתכם האם הסרט שאתם רואים הוא זז קדימה או זז אחורה, לא תוכלו לענות לי. כי התהליכים, אם התהליכים הם חוקיים קדימה, אז הם גם חוקיים אחורה. אין, מבחינת המשוואות של המכניקה, המשוואות של הפיזיקה, אין הבדל האם הזמן זורם קדימה או אחורה. יש, מי שמכיר קצת, הבסיס לעניין הזה זה שהמשוואות היסודיות של הפיזיקה הן מסדר שני. זאת אומרת, הנגזרת של הזמן היא נגזרת שנייה. ולכן גם אם T הופך למינוס T, לא משתנה שום דבר במשוואה. זה המשמעותה של הסימטריה, אבל זה רק הערה למי שמכיר את המושגים האלו, את ההקשרים האלו. יש K-מזון, יש מצאו משהו שאיכשהו מצליח לשבור את הסימטריה הזאת גם בחלקיקים המיקרוסקופיים, אבל נגיד בהקשרים הרגילים, הנורמליים, יש לכאורה סימטריה מוחלטת של ציר הזמן לתנועה קדימה ולתנועה אחורה. זה לא אומר שאפשר לחזור אחורה בזמן. זה משהו שונה, זאת שאלה מעניינת למה לא. אבל הפיזיקה לא אומרת שאפשר לחזור אחורה בזמן. הפיזיקה רק אומרת שאתה יכול להסתכל על תהליך קדימה ולהסתכל עליו אחורה ושני התהליכים יהיו חוקיים. אם זה חוקי, גם הוא חוקי. אין דרך להסתכל על תהליך פיזיקלי ולהבין מתוכו האם הוא זורם קדימה בזמן או אחורה בזמן. פיזיקלי, אני מדגיש. למה? או מכני, לא פיזיקלי, מכני אפילו הייתי אומר. כי בתהליכים שאנחנו מכירים בעולם סביבנו זה לא נכון. נגיד, עציץ שנופל מראש הגג ומתפוצץ. כן, הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ, כמו שנאמר. אז נפל העציץ מראש הגג והתפוצץ על הרצפה. בואו נסריט את הסרט אחורה. אנחנו רואים אוסף של שברים על הרצפה, מתרוממים, או לא מתרוממים, אלא נאספים, נהיים עציץ שלם, שעולה למעלה ומתיישב על הגג. זה, כשנראה את הסרט הזה, יהיה ברור לנו שזה לא תהליך פיזיקלי, שהוא הפוך. זאת אומרת, פה הסימטריה של הזמן נשברת. בתהליכים מכניים פשוטים זה קיים. בתהליכים כאלה, תהליכים מורכבים יותר, זה לא קיים. אותו דבר יש למשל, כן, בטרמודינמיקה, נגיד, תיקחו מיכל גז. אוקיי? חלקיקי גז, נגיד, אוסף של כדורונים שמסתובבים באופן חופשי בתוך המיכל. אוקיי? כל אחד במהירויות שונות ובכיוונים שונים ו... מסתובבים באופן חופשי במיכל. נגיד שאנחנו אוספים את כולם בסקית לפינה אחת של המיכל, פותחים את הסקית, והם מתחילים לנוע. אחרי זמן לא ארוך, הם יחסו פחות או יותר את כל המרחב של של התיבה, של המיכל. נכון? הם יהיו מפוזרים בכל המיכל פחות או יותר באופן שווה, בממוצע. לעומת זאת, אם תתחילו בכדורים האלה שמפוזרים באופן שווה במיכל, ותחכו מספיק זמן, זה לא יחזור להיות מרוכז בסקית בקצה. נכון? זה לא יקרה. אז גם פה, התהליך הזה גם הוא לא הפיך. ואת, אם אני אראה לכם את שני הסרטים, אתם תוכלו לדעת איזה סרט מתאר תהליך פיזיקלי קדימה בזמן, ואיזה סרט הוא לא חוקי. זאת אומרת, הוא הולך אחורה בזמן. אז יש איזושהי קפיצה לא מובנת בין התכונות של הפיזיקה המיקרוסקופית, של המכניקה, לבין התכונות של מה שנקרא תרמודינמיקה. נגיד, בן אדם גדל, הוא היה ילד והוא נהיה אדם מבוגר. אנחנו לא מכירים מצב שאדם מבוגר קטן להיות ילד. כן, הסוגיה ההלכתית המשעשעת של גדול ויקטין. כל מיני נפקמינות לגבי גדול שיקטין. אנחנו מכירים קטן שיגדיל, אבל אין נפקמינות על גדול שיקטין. נכון? כי זה לא קורה. והשאלה למה לא? עם כל התהליכים המיקרוסקופיים הם הפיכים, אז למה במקרו אנחנו לא רואים את ההפיכות הזאת? יש עוד כל מיני תופעות כאלה בבסיס שלהם, ואולי זה התוצאה שלהם או זה הבסיס שלהם, יש מקום להתלבט לזה פילוסופית או פסיכולוגית. יש לנו איזושהי תחושה שהזמן זורם כל הזמן קדימה. זה עצמו כבר יוצר איזושהי אסימטריה ביחס לזמן, כי התחושה הזאת יש לה כיוון, הזמן זורם קדימה ולא אחורה. ושוב פעם, למה? מאיפה זה בא התחושה הזאת? אם אין לה עוגן בעולם הפיזיקלי, אז למה היא נוצרה? אני מניח שהיא כן נעוצה באיזושהי צורה במה שאנחנו מבינים בזמן הפיזיקלי. אז יש, אני ממליץ, יש ספר של אבשלום אליצור, שנקרא זמן ותודעה, של האוניברסיטה המשודרת. זה ספרון כזה שבסך הכל די קל לקריאה, הוא גם כותב נחמד ויפה. והוא מדבר באמת על הכיווניות של ציר הזמן, והוא מבחין שם, נדמה לי, בין שבעה צירי זמן שונים. ציר הזמן הפסיכולוגי, הטרמודינמי, המכני, לא זוכר, כל מיני. ולכל ציר זמן יש מאפיינים משלו, מבחינת מה שדיברנו קודם, אז זה הפיכות מול אי-הפיכות. אבל זה רק, אני חושב, שיגרה דלישנה, או צורת התבטאות. זה לא שבאמת יש שבעה צירי זמן. יש ציר זמן אחד. רק בהקשרים שונים קורים דברים שונים על פני אותו ציר זמן. יש הקשרים שבהם כל מה שקורה על פני ציר הזמן הזה קורה קדימה, יש הקשרים שיש דברים איכשהו שקורים, יכולים לקרות גם אחורה וגם קדימה. יש למשל בציר הזמן הפסיכולוגי, אז אם אני נורא מחכה למשהו שיגיע, הזמן עובר נורא לאט, נכון? כמו בתורת היחסות. בעצם קצב זרימת הזמן מועט. זאת אומרת, יש תכונות מעניינות של ציר הזמן הפסיכולוגי שלא מאפיינות את ציר הזמן הפיזיקלי. ציר הזמן הפיזיקלי לא תלוי במצב רוח שלי. אבל התחושה שלי לגבי חלוף הזמן כן תלויה במצב רוח שלי. אם אני בפחד, אז אולי הזמן עובר מהר. אם אני בלחץ, אם אני מחכה למשהו, הזמן יכול לעבור לאט, הזמן יכול לעבור מהר. כן, והיא בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה, כמו שהפסוק אומר. אז יש דברים שנראים לך כמו ימים, למרות שחלפו שם 7 שנים. ויש לפעמים שיש כמה ימים שנראים לך עד שהם חולפים, שזה נראה לך כמו 7 שנים. זאת אומרת, ההקשרים השונים מראים התנהגות שונה של ציר זמן. לכן אני רוצה לחזור ולומר, נדמה לי שבהסתכלות הפשוטה, יש שתי אפשרויות להתייחס לתופעה הזאת, של צירי הזמן השונים. אפשרות אחת זה להגיד, שבעצם יש ציר זמן אחד, וההקשרים השונים נבדלים זה מזה, דרך השאלה איך קורים האירועים על פני ציר הזמן. סוגי אירועים שונים מתרחשים באופן שונה על פני ציר הזמן. אירועים פסיכולוגיים למשל, קצב התנועה שלהם על פני ציר הזמן שונה מאשר לפי המצבי הרוח. אירועים פיזיקליים לא, אולי בתורת היחסות גם כן לפי המהירות. הרבה פעמים כן, מישהי פעם עשתה איתי איזה רעיון של שעה ברדיו על מושג הזמן. היה ערבי שבת נינוחים, נדמה לי שזה עוד לפני עידן כל ריבוי הערוצים. אז עשינו תוכנית של שעה על ציר הזמן. אז ניסיתי לטעון שם שהזמן בכלל לא זורם. הזמן לא זורם לשום מקום. אנחנו זורמים על גביו. כשאנחנו אומרים שהתחושה שלנו היא שהזמן זורם, הזמן הוא איפה שהוא הוא נמצא. אני מתקדם על פני הזמן, לא הזמן מתקדם. הדרך המושאלת לבטא את זה להגיד הזמן זורם. אבל בעצם אנחנו מתכוונים לומר, יש אירועים שמתרחשים לאורכו של ציר הזמן. ולכן כשאני מדבר על כיווניות של ציר הזמן, אני בעצם לא מדבר על ציר הזמן, אני מדבר על האירועים שמתרחשים על גביו או לאורכו. ואז אני אומר שלפי סוג האירועים, ככה ההתייחסות שלהם לציר הזמן. אז ההבדל הוא, יש ציר זמן אחד, ההבדלים הם בשאלה מה סוג האירועים שבו אנחנו עוסקים. אפשרות אחרת זה להגיד שהמושג זמן הוא בכלל פיקציה. אין דבר כזה זמן. ולכן באמת בשבעת ההקשרים השונים יש 7 צירי זמן שונים. מה זאת אומרת צירי זמן שונים? כל המושג ציר זמן זה רק בסך הכל צורת תיאור שלנו לאירועים, לא שיש בעולם עצמו דבר כזה שנקרא זמן, אלא אנחנו משתמשים במונח הזה כי נוח לנו לתאר אירועים או לתאר תופעות באמצעותו. ולכן אין שום בעיה בזה שבהקשרים שונים ציר הזמן מתנהג אחרת, כי ציר הזמן הוא פיקציה. בעצם זה רק צורת ביטוי שלנו. בפסיכולוגיה אני אומר הזמן זורם לאט. אין הכוונה שהזמן זורם לאט באיזשהו מובן, על איזשהו מובן, מושג אובייקטיבי שנקרא זמן. אלא המושג הסובייקטיבי של זמן בהקשר של פסיכולוגיה נראה כאילו הוא זורם לאט במצבים כאלה או מהר במצבים אחרים. במה נבדלות שתי האפשרויות האלה? האפשרות הראשונה מניחה שהזמן קיים בעולם, הוא איזשהו סוג של ישות או תופעה בעולם עצמו. ולא רק בהכרה האנושית. ואז הריבוי של צירי הזמן, צריך להגיד שזה לא שייך לציר הזמן, ציר הזמן הוא אחד, זה ריבוי של סוגי תופעות, וכל אחד מהם יש יחס שונה לאותו ציר זמן אחד שקיים במציאות. זה ההסתכלות האובייקטיבית על ציר זמן, שציר זמן קיים בעולם. ההסתכלות השנייה הייתה הסתכלות סובייקטיבית. אין בכלל דבר כזה זמן. זמן קיים רק אצלנו בראש. הוא לא קיים בעולם עצמו. רק בכל הקשר אנחנו מגדירים ציר פיקטיבי של זמן באופן שיתאים לנו לאירועים של אותו הקשר. ולכן צירי הזמן הפיקטיביים הם אכן שונים. יש 7 צירי זמן שונים, אבל גם זה לא קושייה. כי צירי הזמן שם זה מושגים פיקטיביים, זה לא באמת זמן שקיים באיזשהו מובן בעולם. אז לכן אין בעיה עם זה שהם מופיעים בצורות שונות בהקשרים אחרים. את הדברים האלה אפשר לנעוץ בשאלה פילוסופית שהעלה, כבר העלו לפניו, אבל קאנט בעצם טען שהחלל, גם החלל וגם הזמן, הם בסך הכל צורות הסתכלות שלנו על המציאות. בעולם, במציאות עצמה לא קיים לא חלל ולא זמן. חלל וזמן זה צורות הסתכלות שלנו על המציאות. אנחנו מסדרים אירועים או דברים בעולם, במציאות, במונחים של זמן ושל חלל. זה לפני זה, זה מימין לזה, זה מעל זה, זה אחרי זה, זה שעתיים לפני זה, זה רבע שעה אחרי זה. זה הכל מושגי יחס שהם כל כולם מתוך ההכרה שלנו פנימה. בעולם עצמו אין זמן ואין מרחב. בעולם עצמו יש אירועים. הסידור שאנחנו עושים לאירועים האלה נעשה במערכת מושגים שהיא שלנו. אנחנו מביאים אותה מהבית. שבין היתר יש שם חלל וזמן, מין קטגוריות טרנסנדנטליות בעיני כאן. זאת אומרת, קטגוריות שכפויות עלינו, שאנחנו מסתכלים על המציאות, כי ככה החשיבה שלנו בנויה, או ההכרה שלנו בנויה. אנחנו חושבים במונחים חלל זמניים. אנחנו מסדרים אירועים בקטגוריות האלה. זה לא אומר שיש דברים כאלה באמת בעולם, כמו חלל וזמן. אני אתן לכם דוגמה כדי שזה לא יישמע כל כך תלוש, בהיבטים שלגביהם יותר קל להבין את זה. כן, השאלה הפילוסופית המפורסמת, כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, האם העץ משמיע קול? אף אחד לא נמצא שם כדי לשמוע. אז כולם מתייחסים לזה כאיזשהו סוג של בדיחה, כי הרי ברור שכן, אז מה אם אף אחד לא שומע? אבל האמת היא כמובן שלא. כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, העץ לא משמיע קול. ברור שלא. מה שהוא עושה, הוא מניע גלים אקוסטיים באוויר. כאשר תשימו שם אור טוף, והגל האקוסטי יפגע באור הטוף, בתוך ההכרה שלי בפנים, ייווצר קול. בעולם עצמו אין קול. בעולם עצמו יש גלים. ההכרה האנושית מתרגמת את הגלים האלה למה שאנחנו קוראים קול. אבל המושג קול לא קיים בעולם. הוא קיים רק אצלנו בהכרה פנימה. אותו דבר אור, אותו דבר צבע, כן, צבע אדום. אין בעולם צבע אדום. מה שיש בעולם זה גל אלקטרומגנטי באורך גל מסוים. כאשר העיניים שלנו, הגל כזה פוגע בעיניים שלנו, בהכרה נוצרת תמונה שצבועה באדום. ולכן אנחנו קוראים לזה צבע אדום. אבל הצבע האדום קיים אך ורק בהכרה שלנו. הוא לא קיים בעולם. בעולם קיימים גלים אלקטרומגנטיים. בסדר? אז כל השפה שבה אנחנו מתארים את העולם, כל התיאורים, גבוה, נמוך, אדום, זה, זה הכל תיאורים של התפיסות שלנו את העולם, לא של העולם עצמו. בעולם עצמו יש דברים מסוימים שאין לנו שפה לטפל בהם, ולכן אנחנו צריכים את ההכרה שעושה להם תרגום ויזואלי או אודיו, כן, למערכת החישה או ההכרה שלנו, ואז יש לנו שפה לדבר עליהם. לכן כשעץ נופל ביער ואף אחד לא נמצא שם, אין שם אור טוף, אין קול, יש גל אקוסטי. רק כשגל אקוסטי פוגע באור טוף, אור הטוף מעביר את זה למוח וזה עובר תרגום בסוף וזה נהיה קול. לכן למשל מכאן יוצא מה שנקרא, הבעיה נקראת הארמון של הפילוסופים. הם יוציא להם את הארמון מן האש. השאלה האם כשאני רואה צבע אדום ואתה רואה צבע אדום, אנחנו מדברים על אותו צבע. אין שום דרך להכריע בשאלה הזאת. בהחלט ייתכן שכשאנחנו מדברים על אדום, מה שאתה רואה בהכרה שלך זה מה שאני קורא צבע כחול. רק אתה התרגלת כל הזמן לקרוא לזה אדום מאז לידתך. כל מקום שאתה רואה את הצבע הזה קוראים לו אדום, אז אתה קורא לזה אדום. אבל בעצם מה שאתה רואה בתוך הכרתך פנימה, זה הצבע שאותו, אם אני הייתי רואה, הייתי קורא לו כחול. אנחנו פשוט רואים צבעים שונים, רק מסונכרנים בדיבור, במינוח. אנחנו שנינו קוראים לצבעים השונים האלה באותו שם, ולכן יש לנו איזושהי תחושה שאנחנו מדברים על אותו דבר, ורואים את אותו דבר. אבל אין שום דרך לוודא את זה. אין דרך לוודא שמה שאתה מדבר על אדום ואני מדבר על אדום, אנחנו רואים אותו צבע. יותר מזה, אין אפילו דרך לוודא שכשאתה מדבר על צבע אדום ואני מדבר על הסימפוניה התשיעית של בטהובן, אנחנו מדברים על אותו דבר. כיוון שאנחנו התרגלנו, תמיד כשאתה רואה צבע אדום, אני שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. אז אני לסימפוניה התשיעית של בטהובן קורא אדום. אני מתאר את זה במילים, אני רואה צבע אדום. כשבעצם זה מה שמקביל בשפה שלך, לאני שומע את הסימפוניה התשיעית של בטהובן. כי אין לנו שום דרך לסנכרן את המראות הפנימיים, ההכרתיים שלנו. לוודא שאנחנו באמת מסתכלים באותן מראות או חווים את אותן חוויות או אותן הכרות. לא, כל החושים, לא דווקא מראה. המינוח הוא מינוח משותף, אנחנו מסנכרנים את זה על ידי מינוח. אבל ההכרה, אין דרך לדעת אם היא אותו דבר או לא. אנחנו בדרך כלל מאמינים שכן, אבל לא ברור מה הבסיס לזה. אין דרך לדעת אם זה ככה או לא ככה. אז אני אומר, לפי קאנט בעצם מה שהוא אומר לנו, שגם החלל והזמן זה כמו צבעים וקולות. יכול להיות שזה איזשהו סוג של קטגוריות שנמצאות אך ורק בתוכנו. בעולם עצמו יש אירועים, לא זמן ולא חלל. אנחנו מסדרים את התופעות, את האירועים, את הישים, במונחים של חלל ושל זמן. כמו שאנחנו מתארים את הגלים האלקטרומגנטיים במונחים של צבע. צבע צהוב, צבע אדום, צבע ירוק. אבל זה בעצם, בעולם עצמו אין את הצבעים האלה, יש אורכי גל שונים של הגל האלקטרומגנטי. אותו דבר יגיד לנו כאן, החלל והזמן אלה רק צורות הסתכלות שנמצאות בתוכנו פנימה. יכול להיות יצור למשל, שהאור הטוף, המערכת העצבים שעוברת מאור הטוף אל המוח, תחבר את אור הטוף למרכז הראייה במוח, לא למרכז השמיעה. ואז הוא בעצם יראה את מה שאני אשמע. את כל קול שיופיע פה אצלי הוא מופיע כקול, אצלו זה יופיע כמראה. כי זה מחובר למרכז הראייה. עכשיו, מי צודק? אין פה צודק. שנינו תופסים את אותו דבר בעולם. זה לא שיש פה באמת מראה, רק הוא משובש, כי הוא חושב שזה קול, סליחה, יש פה באמת קול, אבל הוא משובש, הוא חושב שזה מראה. אבל בעצם זה קול. מה פתאום? זה לא מראה ולא קול, זה גל, זה גל אקוסטי. גל אקוסטי. הקחו את הגל האקוסטי מתאר במונחי וידאו, ואני את הגל האקוסטי מתאר במונחי אודיו. זה הכל. זה רק בגלל שמערכת החישה שלנו שונה. אף אחד מאיתנו לא תופס יותר טוב או פחות טוב או יותר נכון או פחות נכון את המציאות בעולם. אוקיי? אותו דבר עם חלל וזמן. יכולים להיות יצורים, שנייה אחת, יכולים להיות יצורים שאין להם את הכלים, כלי התפיסה האלה שנקראים אצלנו חלל וזמן, והם יתארו את התופעות ואת האירועים ואת הישים במערכת מושגית שונה לגמרי, לא במונחי חלל וזמן. והם לא יהיו פחות צודקים מאיתנו. הם פשוט, ההכרה שלהם בנויה אחרת משלנו, והם לא מסדרים את זה דרך מונחים של חלל וזמן, אלא במונחים אחרים לגמרי. אבל הם מדברים על אותו עולם, הם צודקים באותה מידה, בדיוק כמונו. ואז הטענה של קאנט, שזה באמת המצב לגבי חלל וזמן. חלל וזמן זה רק צורות הסתכלות שלנו על המציאות, והן לא קיימות באמת במציאות, ואם אני חוזר למה שאמרתי קודם, זה מה שעומד בבסיס התפיסה הסובייקטיבית של הזמן. כי אז אפשר להמשיך את קאנט ולהגיד שבהקשר הפסיכולוגי, אז הזמן הפנימי שלנו שונה מאשר בהקשר הפיזיקלי, בהקשר של ראייה, בהקשר של תרמודינמי, מה שאתם רוצים. בכל הקשר, יש לנו איזשהו זמן שתלוי בצורת התפיסה שלנו את ההקשר הזה. ולכן, כיוון שהזמן כולו נמצא רק בתוכנו ולא בעולם עצמו, אז אין מניעה לחשוב על כמה צירי זמן שונים. זה הבסיס לתפיסה הסובייקטיבית של הזמן. התפיסה האובייקטיבית של הזמן היא התפיסה הנאיבית הזאת שאומרת, אם כולנו מדברים על צבע אדום, אז כולנו רואים אדום. ואיכשהו בעצם בעולם עצמו, באיזשהו מובן, יש צבע אדום. זה נכון להגיד שיש פה צבע אדום. כולנו רואים את זה. אין לזה בסיס, אבל רבים מאיתנו נוטים לחשוב כך. ולכן גם לגבי הזמן, הרבה מהפילוסופים חולקים על קאנט, והם טוענים שהחלל והזמן נמצאים במציאות עצמה. והם לא רק צורות סידור שלנו, של אירועים במציאות, אלא יש להם שורש במציאות עצמה. כמובן, איך שאנחנו תופסים את הזמן ואת החלל, זה כבר תרגום למערכת ההכרה שלנו. אבל יש משהו בעולם שאפשר לקרוא לו חלל וזמן, כמו המקבילה לגל אלקטרומגנטי, שאנחנו מתרגמים אותו למונחי צבע. אז גם לחלל ולזמן שאצלנו מופיעים אצלנו בהכרה, יש משהו בעולם עצמו שאפשר לקרוא לו חלל וזמן, שהתרגום של הדברים האלה בעולם הוא מה שאנחנו קוראים בהכרה שלנו חלל וזמן. אבל אז ההנחה שיש גם בעולם חלל וזמן. כן, מישהו רצה להעיר קודם?
אני רציתי לשאול, זה עובד גם בין חושים אחרים? כאילו צבע אדום והבטהובן התשיעי, גם אפשר להגיד שזה משהו שעובר במוח? כי זה כן אפשר לבדוק.
אי אפשר לבדוק
לא. הוא שומע או אני רואה.
לא, אי אפשר לבדוק לא. אין דרך לבדוק את זה. מה שאתה יכול לבדוק זה האם זה מפעיל את המרכז שאנחנו קוראים לו מרכז שמיעה. אבל לא יודע, אם אצלו מרכז השמיעה מחובר לנפש ויוצר אצלו בנפש מראות ולא קולות. אתה יכול לבדוק את המוח, אתה לא יכול לבדוק את הנפש.
אבל אם אני שכאילו כשהוא רואה צבע אז הוא שומע במוח שלו כאילו?
הרי יש תופעה כזאת, שכחתי איך קוראים לה. יש תופעה של אנשים ששומעים צבעים. שהם כל צלילים שונים יוצרים אצלם צבעים שונים. תחפשו באינטרנט אחרי זה, יש תופעה כזאת. למה? זה אנשים שאצלהם המוח בנוי אחרת, זה יכול לבוא בשני מקומות. או בקשר בין החישה למוח, כן, במערכת הנוירונים, מערכת העצבים, שמעבירה את המידע מהחישה למוח, אז היא מעבירה מידע של קול למרכז הראייה, או בקשר בין המוח לבין הנפש. כי בסוף בסוף כשאני רואה צבע זה בנפש, זה לא במוח. הצבע נמצא בנפש. כן, זה תהליכים מנטליים. המוח אולי מחולל אותם. אבל במוח יש זרמים חשמליים, במוח אין צבעים. התופעות שאותן אני חווה ועליהן אני מדבר, הן תופעות שנמצאות בנפש שלי, לא במוח שלי. כן, בחלק המנטלי שלי. אז הקשר בין המוח לבין החלק המנטלי, שאלה שאני לא מכיר דרך לבדוק אותה. זאת אומרת, אני לא, גם אם זה מפעיל את מרכז השמיעה במוח, אין לי דרך לדעת האם מרכז השמיעה במוח שלך לא מפעיל אצלך מראות, אלא מפעיל אצלך קולות. כשאני אשאל אותך, אתה כמובן תגיד שאתה שומע את הקול הזה והזה, כי התרגלת לקרוא למראות האלה, אני שומע קול כזה וכזה. לכן ככה אתה אומר את זה. אבל זה לא עוזר לי, אני אף פעם לא יכול לחדור ולדעת מה באמת קורה אצלך שם במימד הסובייקטיבי שלך. אוקיי? אז האנקדוטה מעניינת, פעם חשבתי שיש בה, יש ראייה מהגמרה לזה שהגמרה מבינה את הזמן כמשהו קיים, לא כצורת תפיסה אנושית בלבד. גמרה במסכת שבועות, ויש גם בנדרים, יש פה שתי מקבילות, שבועות בדף כף. אני אקרא לכם את זה מפה. איזה איסר האמור בתורה, איסר זה שבועה, הרי עליי שלא אוכל בשר ולא אשתי יין, כיום שמת בו אביו, כיום שמת בו פלוני, כיום שנהרג בו גדליה בן אחיקם, כיום שראה ירושלים בחורבנה, אסור. אז צריך להקדים רגע הקדמה. בדיני נדרים יש שני סוגי מכניזמים שבהם אפשר ליצור נדר. אפשר לנדור ואפשר להדפיס. לנדור פירושו אני אוסר עליי את הכיכר הזאת. כיכר זאת קונם עליי. אוקיי? ואז אסור לי לאכול את כיכר הלחם הזאת. הדפסה זה כאשר אני לוקח משהו שהוא אסור, אסרתי אותו כבר בנדר, ואני אומר, האיסור שיש על זה יעבור לחפץ הזה. זה כזה. זה נקרא הדפסה. אני מדפיס מתוך זה אל זה. אז אני מעביר נדר קיים. זה יש מיש והוא יש מאין. אוקיי, זה שני סוגי נדירה, זה שתי צורות ליצור איסורי נדר. עכשיו, מה שמדברים פה זה על הדפסה. ואומרים לך שאם אתה רוצה לא לאכול בשר היום, אז אתה יכול לאסור על עצמך את הבשר. ואתה יכול להדפיס את הבשר במשהו אחר. במה? כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. בצום גדליה. בצום גדליה אסור לאכול. אז יחסי לבשר הזה יהיה כמו יחסי לבשר בצום גדליה. זאת ההדפסה. אני מעביר את האיסור משם לשם. אבל איך אפשר להדפיס כאשר אין שום חפץ שהוא אסור? מי זה החפץ האסור שהוא המקור שממנו אני לוקח את הנדר ומדפיס אותו בבשר שלפניי? איפה הנדר נמצא לפני כן? מאיפה אני לוקח אותו? מהבשר בצום גדליה? מה? אין, עכשיו לא צום גדליה, עכשיו אני ב... לא יודע מה, בפסח. מה, 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 מה זה קשור לצום גדליה? אני מדפיס, כנראה התפיסה היא שאני מדפיס ביום. כיום שמת בו גדליה בן אחיקם. היום זה חפץ שהוא אסור. ואני אומר, כמו שהאיסור רובץ על היום ההוא, אני רוצה שירבוץ גם על היום הזה. זאת אומרת שאני רואה את היום כסוג של חפץ. שרובץ עליו איסור, ואני לוקח את האיסור מהיום הזה ומעביר אותו ליום אחר. זה נשמע כמו הסתכלות על הזמן כמשהו אובייקטיבי, כיש קיים. כי אם זה רק היה עניין סובייקטיבי, אי אפשר להגדיר את זה הדפסה. הדפסה צריך משהו שיהיה אסור בעולם. מה זה הדבר בעולם שהאיסור תפוס בו בצום גדליה? החפצים מצד עצמם הם לא איסורי חפצה, הרי מחר בבוקר מותר לאכול אותם. רק בצום גדליה אסור. אין פה חפצים שאסורים. זה היום שהוא אסור. זאת אומרת, יש פה איזושהי תפיסה שהיום הוא סוג של דבר, כן? הוא סוג של חפץ. אוקיי, אז זה הנקודה הראשונה שרציתי להעיר עליה, וזו הנקודה שהזמן הוא, השאלה אם הזמן הוא סובייקטיבי או אובייקטיבי, הוא צורת הסתכלות שלנו על המציאות, או שהוא קיים במציאות עצמה, ועם ההשלכה לגבי צירי הזמן השונים. האם באמת זה צירי זמן שונים ואז זה סובייקטיבי? כל הקשר יש ציר זמן סובייקטיבי שונה, או שלא, יש ציר זמן אובייקטיבי אחד, וההקשרים השונים נבדלים זה מזה, לא בצירי הזמן, אלא באירועים שקורים על פני ציר הזמן. סוגים שונים של אירועים קורים באופנים שונים על פני ציר הזמן. אז בואו ננסה להיכנס קצת לתוך העניין הזה של הזרימה של הזמן. תראו, הזרימה של הזמן זה עסק מאוד בעייתי. מושגית הוא מאוד בעייתי. תראו, כשאני אומר שנגיד שחפץ מסוים משנה את מקומו, אז מה אמרתי בזה? שנגיד בזמן T שווה ל-0 הוא היה במקום הזה, בזמן T שווה ל-1 הוא נמצא במקום הזה. אז הוא זז, נכון? הוא שינה את מקומו על פני ציר הזמן. כשהזמן עבר, אז השתנה משהו אחר, במקרה הזה מקום. אם אני מדבר על שיפור, השתפרות רוחנית, או במיומנות מקצועית כלשהי, לא משנה. גם זה תהליך שקורה על פני ציר הזמן. הייתי פחות טוב בזמן T שווה ל-0, בזמן T שווה ל-1 אני יותר טוב רוחנית או במיומנות מקצועית או מה שלא יהיה. אז קרה פה תהליך של שינוי על פני ציר הזמן. שיניתי את הרמה של המיומנות המקצועית שלי, שיניתי את המקום שלי, שיניתי את הדרגה הרוחנית שלי, לא משנה מה, אופן הפעולה שלי, מה שאתם רוצים. שינוי תמיד מוגדר על פני ציר הזמן. כשאני רוצה להגיד שהזמן זורם, מה בעצם אני מתכוון? שהזמן משתנה. משתנה על פני מה? על כל הדבר שמשתנה, אמרתי שהוא משתנה על פני ציר הזמן. בציר זמן, ב-T שווה ל-0 הוא היה בעל אופי כזה, ב-T שווה ל-1 הוא אופי אחר. אז הוא השתנה. מה זה נקרא שהזמן משתנה? הוא זורם, זורם פה שהוא משתנה. מה זה אומר שהוא משתנה? זורם על פני מה? שב-T שווה ל-0 הייתי ב-T שווה ל-0, וב-T שווה ל-1 אני ב-T שווה ל-1. זה זרימה של ציר הזמן. זה מגוחך. כמו להגיד שאני משנה מקום, כי כשהייתי ב-X שווה ל-0, הייתי ב-X שווה ל-0, וכשאני ב-X שווה ל-1, אז אני ב-X שווה ל-1. זרימת המקום או שינוי המקום מוגדר על פני ציר הזמן, לא על פני ציר המקום. אז על פני מה מוגדר השינוי של הזמן, זרימת הזמן? אין איזשהו ציר שעליו אפשר להגדיר את המושג זרימה של זמן, זרימה על פני מה? בשביל להגדיר משהו כזורם, אני צריך להניח שקיים פה איזשהו ציר זמן, והדבר משתנה לאורכו או על פניו. אבל כשאני מדבר על שינוי של ציר הזמן עצמו, אז על פני מה הוא זורם? אין איזשהו משמעות. זה רק מושגית, הדבר הזה. זה לא בעיה שאני לא מצליח להבחין בזה, זה חמקמק, אלא בכלל לא ברור שזה משמעות לאמירה הזאת שציר הזמן זורם. מה זורם על פני מה? באיזה מובן הוא זורם? אבל מצד שני יש איזושהי תחושה יש איזושהי תחושה בכל זאת שיש משהו דינמי בזמן. דברים קורים על פני הזמן, ולא אותו דבר התחושה שלנו ביחס למרחב. במרחב אני יכול לעמוד ככה ולא ישתנה שום דבר במרחב, נכון? אבל הזמן כן ישתנה. אני אעמוד ככה, אני אחכה כמה שניות, אני מגיע לזמן מאוחר יותר. אז איכשהו ציר הזמן לא מתנהג כמו ציר מרחבי. יש הבדל ביניהם. כן?
כשאתה עומד במקום, אז רק אתה עומד במקום, וחוץ ממך עוד כל העולם בתנועה.
לא, נגיד שהעולם לא בתנועה. כל עומד.
אם כל היקום קפוא, אז אין זמן.
למה אין זמן? מי אמר? בטח שיש זמן.
לא, אם דיברנו על העניין של התנועה. אז אין משמעות
לא,
לזמן.
לא, אתה מניח שבלי תנועה אין זמן. אני אומר הפוך, בלי זמן אין תנועה. הזמן קודם לתנועה. יש זמן, בטח, הזמן זורם. גם אם הכל כפוא, מה זה משנה אם אני כפוא לחוד, אתה כפוא לחוד או שנינו כפואים יחד? אם הזמן זורם, אז הוא זורם. למה זה תלוי בה? אתה מניח זמן סובייקטיבי. אתה מניח תפיסה סובייקטיבית של הזמן, ואז אתה בעצם אומר, זה רק הצורה שלנו לתאר דברים שבתנועה. אז בשביל זה אנחנו עושים איזושהי הפשטה, ואנחנו מדברים על המושג זמן. אבל אם אתה מדבר על המושג האובייקטיבי של זמן, אז הוא לא קשור לתנועה. אם אין תנועה, אז הכל עומד, אבל הזמן ממשיך לנוע.
אני לא מצליח להבין את זה, אני מצליח להבין שנגיד שום דבר לא משתנה, אז אפשר להגיד שהזמן קיים, אבל אני לא מבין מה זה אומר שהזמן זורם אם שום דבר לא משתנה.
מה פתאום, היית ב-T שווה ל-1, ואחרי זה אתה ב-T שווה ל-2. זה שאתה לא רואה שום שינויים מסביבך, אז מה? מה זה משנה?
ומה? אז מה המשמעות של זה?
לא יודע, שהזמן עבר. לא קרה כלום. זה רק שאלה פיזיקלית. האם העולם יכול לקפוא ושלא ישתנה שום דבר בין T שווה ל-1 ל-T שווה ל-2? שאלה בפיזיקה, אני לא יודע אם חוקי הפיזיקה מתירים את זה או לא. האם יש איזשהו מצב סטבילי בפיזיקה, שגורם לעולם להיתקע, אוקיי? אבל אם כן, אני לא רואה שום מניעה לדבר על ציר הזמן שממשיך לזרום, למרות שהעולם לא משתנה. שינוי בלי זמן קשה לדבר עליו. אבל זמן, אני לא רואה למה הוא צריך את השינוי. בשביל להבחין בזה שהזמן עובר, הרבה פעמים אנחנו צריכים שינוי. כי כשקורה שינוי, אז אני מבין שעבר זמן. אבל זה רק בעיה שלי. זאת אומרת, כי אני לא יודע להבחין בזה שהזמן עבר, רק דרך זה שדברים השתנו. אבל זה סתם שאלה אפיסטמית. זה רק השאלה איך אני מכיר בזה שהזמן עבר. אבל זה שהוא עבר, הוא עובר גם בלי, שדברים משתנים על פניו.
יש, אם אני לא טועה, יש גם שינויים בפיזיקה
שהם
לא לוקחים זמן. נגיד שאלקטרון קופץ בין קליפות, זה לא לוקח זמן.
אני חושב שזה לא מדויק, אבל נעזוב, זה עדין מדי וזה תלוי קצת בפילוסופיה גם, לא רק בקביעה פיזיקלית. אני לא חושב שזה נכון.
אין בעולם דבר שהוא לא
תחמי זמן. לא, יש, בפיזיקה, הפיזיקה מאתגרת את מושגי הזמן הרגילים, אבל צריך שם להיכנס יותר לפרטים ואני עדיף לא להיכנס לזה כאן. אז תראו, באמת יש ספר של ריצ'רד טיילור שנקרא מטאפיזיקה. זה מבוא פופולרי לתחום הזה בפילוסופיה שנקרא מטאפיזיקה, ושם יש פרק שהוא מקדיש לחלל ולזמן. הוא מנסה להראות שכל ההבדלים שאנחנו עושים בין החלל לבין הזמן הם אשליות. אין באמת הבדל בין זמן לחלל. ובואו אני אחזור לדוגמה שנתתי לכם, שאם אני עומד פה הזמן עובר למרות שאת המרחב לא משתנה. אני נמצא באותה נקודה במרחב, אבל לא באותה נקודה בזמן. זאת אומרת, ברור, כי אני עומד במקום ומשתנה בזמן. אבל מה יקרה אם אני אעמוד בזמן ואשתנה במקום? אז יקרה בדיוק התהליך הדואלי. למשל, איך זה יכול לקרות? אם יש חפץ ארוך, אוקיי? אז הוא נמצא בכמה מקומות מרחביים באותו זמן. בדיוק כמו שאני יכול להימצא בכמה זמנים שונים באותו מקום, אם אני עומד. כל דבר שאפשר, או מנסח את זה אחרת. אין משפט שקובע יחסים בין חלל לבין זמן, שתחליפו את המקום של הזמן בחלל והחלל בזמן, והמשפט יצא לא הגיוני. כל מה שאתם יכולים להגיד על החלל, אתם יכולים גם להגיד על הזמן ולהפך. לדוגמה, נגיד כשיש גוף שזז, ואתם אומרים, נגיד שאנחנו אומרים שאי אפשר לזוז אחורה בזמן, נכון? אז אומר ריצ'רד טיילור, זה שטויות, בטח שאפשר. בואו נסתכל, מה זה נקרא לזוז קדימה בזמן? בעצם, גם אין דבר כזה לזוז קדימה בזמן, כמו שאין דבר כזה לזוז אחורה בזמן. מה שאתה יכול להגיד, זה שב-T שווה ל-1, הייתי ב-X שווה ל-1, ב-T שווה ל-2, אני ב-X שווה ל-2. נכון? עכשיו בואו נחליף את את התפקידים של החלל והזמן. ואני אגיד כך, ב-X שווה ל-1 הייתי ב-T שווה ל-1, ב-X שווה ל-2 הייתי ב-T שווה ל-2. משפט חוקי? למה לא? בדיוק אותו דבר כמו הראשון, אין שום הבדל. אבל תשימו לב, למה? כי אני מתאר חלל במונחי זמן, או זמן במונחי חלל. אף פעם לא זמן במונחי זמן או חלל במונחי חלל. וברגע שהתיאור הוא יחס של זמן למרחב, אפשר להחליף את זה והכל נראה חוקי. כל מה שאתה יכול להגיד על זמן, אתה יכול להגיד על המרחב ולהפך. אין שום משפט שאתה יכול להגיד רק על הזמן ולא על המרחב. כשאתה אומר הזמן זורם, ואתה לא אומר החלל זורם, זה אשליה. ותנסה לתרגם מה זה אומר הזמן זורם, ואתה תראה שלא תצליח לתרגם את המשפט הזה למשהו קונקרטי. ברגע שתצליח לתרגם אותו, אני אחליף את המקום של החלל והזמן, ואתה תראה שמתקבל עדיין משפט לגיטימי. זמן זורם פירושו, ב-X שווה ל-1 הייתי ב-T שווה ל-1, ב-X שווה ל-2 אני ב-T שווה ל-2, הזמן זרם על פני המקום. נכון? בסדר? זה נקרא זמן זורם. אבל במובן הזה גם המקום זורם. ב-T שווה ל-1 הייתי ב-X שווה ל-1, ב-T שווה ל-2 אני אהיה ב-X שווה ל-2. כמו שהזמן זורם, גם החלל זורם. מה ההבדל? אתה בעצם מדבר על שינויים ולא על זרימה. זה בעצם מה שריצ'רד טיילור אומר. או נסח את זה כך, אנחנו זורמים על פני הזמן, לא שהזמן זורם. אז אנחנו גם זורמים על פני המרחב. או שאנחנו עומדים על פני הזמן, או שאנחנו עומדים על פני המרחב. מה שאתה יכול להגיד על זה, אתה יכול גם להגיד על זה. אין שום משפט שאתה יכול להגיד על הזמן ולא על המרחב. אז לכן אומר ריצ'רד טיילור בעצם, וזאת הטענה רבים תולים בתפיסה הזאת את תורת היחסות, תורת היחסות בעצם מתייחסת לחלל ולזמן כמערכת של ארבעה צירים, מערכת ארבע מימדית, שלושה חלליים ואחד זמני, ואתה יכול לעשות אפילו סיבוב של מערכת הצירים, כך שזמן הופך למרחב ומרחב הופך לזמן, ובעצם אין הבדל אמיתי בין מרחב לבין זמן. כל אירוע בעולם מתואר כפונקציה של המקום והזמן שבו הוא מתרחש. הזמן והמרחב עצמם לא מתוארים בשום מקום. אגב, כשמנסים לתאר את הזמן ואת המרחב עצמם, ולעשות להם קוונטיזציה למשל, לא מצליחים. לכן תורת היחסות ותורת הקוונטים בינתיים עוד לא מצליחים לחבר אותם. ואני חושב שחלק מזה זה בגלל הנקודה הזאת. כי לא מצליחים לטפל בחלל ובזמן כאובייקטים. החלל והזמן הם צירים שעל פניהם מתרחשים האירועים. אבל כשאני רוצה לטפל בחלל ובזמן עצמם, לא להשתמש בחלל ובזמן כדי לתאר אירועים, שם אני נתקע, ולכן זה המבוכה הפילוסופית הזאת, האם באמת יש דברים כאלה, חלל וזמן, או שזה בסך הכל קיים בתוכי, זה עניין סובייקטיבי, ולא באמת קיים בעולם עצמו. נדמה לי שאם אנחנו רוצים לדבר על זרימה של זמן באופן קונסיסטנטי, באופן עקבי, אז אנחנו צריכים לדבר על זה שיש שני צירי זמן ולא אחד. בעצם הטענה שכשאני אומר שהזמן זורם, אז שאלתי זורם על פני מה? הרי כל דבר שמשתנה, משתנה על פני ציר הזמן. כשאני אומר שציר הזמן עצמו זורם, אז את התנועה של ציר הזמן, מי הם הצירים שמתארים אותה? הרי צריך מרחב וזמן כדי לתאר תנועה של משהו. אני אומר, איפה הוא נמצא? באיזה זמן? עכשיו, כשהזמן זורם, אז אני אגיד, איפה הוא נמצא ובאיזה זמן? הזמן? הזמן תמיד נמצא בזמן שלו. זאת אומרת, T שווה ל-1 תמיד נמצא ב-T שווה ל-1. מה זה אומר הזמן זורם? אין ברירה, אם אנחנו רוצים להשאיר על מכונה את האינטואיציה הזאת של זמן זורם, אלא להניח שיש שני צירי זמן, ולא אחד. יש ציר זמן בסיסי סטטי, ויש ציר זמן שהפסיכולוגיה שלנו אומרת שהוא זורם על פני הציר הסטטי. כי אם לא היה הציר הסטטי בבסיס, אי אפשר היה לדבר על זרימה של ציר הזמן, כי אין לו על פני מה לזרום. סתם אנקדוטה, יש איזה פיזיקאי אחד שהיום כבר בגמלאות, לארי הורוביץ קוראים לו, הוא לימד באוניברסיטת תל אביב ואחרי זה גם קצת בבר אילן, גם אני למדתי אצלו, ואחד החברים שלי עשה אצלו את הדוקטורט, ואני יודע שהוא התעסק בפיזיקה של שני צירי זמן. הוא ניסה לפתח את כל הפיזיקה, יחסות, קוונטים, הכל, בעיקר יחסות זה התחום שלו, כאשר מניחים את קיומם של שני צירי זמן, לא של אחד. והוא טען שזה פותר הרבה מאוד בעיות. ואז באתי לחבר שלי שעשה אצלו את נדב שנר, ביום הוא בפיזיקה, ואמרתי לו, תראה, האמת ש, שיש לזה בסיס פילוסופי חזק לטענה הזאת שיש שני צירי זמן, ואז אמרתי לו את העניין הזה שהזמן, התחושה הזאת של הזמן זורם, אי אפשר להסביר אותה, אלא אם כן תניח שיש עוד ציר זמן, שהזמן שזורם, זורם על גביו או לאורכו. ואז הוא אמר לי, בוקר טוב אליהו, זה המאמר שבו הם פתחו את הפרויקט. וכשהם פתחו את הפרויקט, הם כתבו מאמר, וזאת הייתה המוטיבציה לעשות את זה. את המוטיבציה שלהם לפתח את הפיזיקה על בסיס שני צירי זמן הייתה בדיוק זאת. כי אחרת אי אפשר להבין מה זורם בזמן, מה מיוחד בזמן. עכשיו תבינו מה שקורה. אם באמת אנחנו מדברים על זה שיש שני צירי זמן, אז יכול להיות שאני יכול גם לדבר לא רק על זרימה של הזמן, אלא אני יכול גם לדבר על חזרה אחורה בזמן. כי כל הבעיות שתיארתי קודם גם אומרות בדיוק באותה צורה שלדבר על חזרה אחורה בזמן זה פשוט לקשקש שטויות. כי מה זה אומר ללכת אחורה בזמן? נגיד היום אנחנו ביום רביעי, אני רוצה לחזור ליום שלישי. מה זה אומר לחזור ליום שלישי? אתמול הייתי ביום שלישי, זה נקרא שחזרתי בזמן? לא, כי זה היה אתמול. אז מה אני רוצה? חזרה בזמן פירושה שאני אחזור ליום שלישי, אבל בזמן שהוא אחרי יום רביעי. נכון? זה נקרא לחזור אחורה בזמן. כי להיות אחורה בזמן אין בעיה. אתמול הייתי ביום שלישי, היום אני ביום רביעי. זה לא נקרא לחזור אחורה בזמן. לחזור אחורה בזמן זה להפוך את הסדר. זאת להגיד, אני אהיה ביום שלישי, שהוא כאילו לפני רביעי, אבל אני אהיה שם אחרי יום רביעי. אחרי שהייתי ביום רביעי, אני אחזור להיות ביום שלישי. נכון? זה נקרא לחזור אחורה בזמן. אבל זה שטויות. איך אני יכול אחרי יום רביעי להיות ביום שלישי? הרי יום שלישי בעצם הגדרתו הוא יום לפני יום רביעי. אז באיזה מובן כשאני אהיה ביום שלישי זה אחרי יום רביעי? כשאני אהיה ביום שלישי זה לפני יום רביעי, זה מה שהיה אתמול. מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן? פשוט ריק מתוכן. כל מיני פיזיקאים משתעשעים בתהליך הזה, והשאלה האם הוא אפשרי פיזיקלית או לא. אני טוען שזה לא בעיה פיזיקלית בכלל. זה פשוט לא מוגדר מושגית. אין דבר כזה לחזור אחורה בזמן. לחזור אחורה בזמן פירושו להיות בזמן המוקדם יותר אחרי הזמן המאוחר. אז באיזה מובן הזמן הוא מוקדם יותר? הוא מוקדם יותר כי הוא היה לפני הזמן המאוחר. אז איך אתה רוצה להיות? זה כמו אני רוצה להיות במשולש שאין לו שלוש פינות. משולש עגול אני רוצה להיות. אין דבר כזה. אם הוא משולש אז הוא לא עגול. אם זה יום שלישי אז הוא לפני יום רביעי, הוא לא אחריו. מה זה נקרא לחזור אחורה בזמן ליום שלישי אחרי שהייתי ביום רביעי? אפשר יותר מזה. תגידו לי, זה להיות ביום שלישי, אבל כשבתוך התודעה שלי קיימות החוויות שעברתי ביום רביעי. את ההיסטוריה של יום רביעי אני כבר סוחב איתי, גם כשאני נמצא עכשיו ביום שלישי. זה נקרא לחזור אחורה בזמן. אבל זה כמובן שטויות. למה? כי אז זה אומר שאני לא ביום שלישי. כי כשהייתי ביום שלישי במקור, לא הייתה אצלי לא היו אצלי זיכרונות מההיסטוריה של יום רביעי. אז עכשיו כשאני חוזר ליום שלישי, ואני נמצא עם זיכרונות של יום רביעי, אז לא חזרתי לאותו זמן, לא חזרתי לאותו מצב. אז זה לא נקרא שחזרתי לזמן. לחזור לאותו זמן פירושו לחזור לאותה מציאות שהייתה אז. אבל אי אפשר לחזור לאותה מציאות שהייתה אז, אפשר להיות באותה מציאות, אכן הייתי שם אתמול. לחזור לשם פירושו לחזור למקום שהוא לא שם, אלא למשהו אחר. כי הוא, בהגדרה אני חוזר עם דברים שלא היו אצלי כשהייתי שם, אז. ומזה נובעים כל הפרדוקסים האלה, אתם יודעים, של הריגת הסבא. כן, שבן אדם חוזר 70 שנה אחורה, רוצח את סבא שלו לפני שהוא ילד את אבא שלו. לפני שהוא הוליד את אבא שלו. אוקיי? אז אבא שלו לא נולד, עכשיו הזמן ממשיך לזרום, אז גם הוא לא נולד. כי אם אבא שלו לא קיים, אז גם הוא לא יכול להיות קיים. אז מי חזר אחורה בזמן להרוג את הסבא? הרי אחרי שהוא הרג את הסבא, הוא לא יכול להיווצר. אז אם הוא לא יכול להיווצר, נמשיך להתקדם עם ציר הזמן, אז בעצם גם העתיד אני לא קיים. אז אם בעתיד אני לא קיים, אז מי זה היה שחזר אחורה בזמן ורצח את הסבא? זה לולאה שהיא פרדוקסלית. לכן יש טענה שברמה מושגית אי אפשר לחזור אחורה בזמן. זה לא מגבלה פיזיקלית. פשוט סתם מילים. אין להם שום משמעות. כמו לדבר על משולש עגול. אבל יש בכל זאת איזושהי אפשרות לדבר על חזרה בזמן. אם אנחנו מאמצים את ההצעה שאמרתי קודם, של שני צירי זמן. כי אז פתאום כל המשפטים מתחילים לקבל משמעות. נגיד אנחנו נקרא לציר הזמן הבסיסי טאו, נסמן אותו באות טאו, אות יוונית, וציר הזמן הזורם על פניו נקרא לו טי. אוקיי? עכשיו אני אומר שככה, בטאו שווה לאפס הייתי בטי שווה לאפס, בטאו שווה לאחד אני בטי שווה לאחד. אז הנה הזמן זרם. הזמן זרם על פני ציר טאו. ועכשיו גם יש משמעות למשפט של חזרה אחורה בזמן. איך? בטאו שווה לאפס הייתי בטי שווה לאחד, ובטאו שווה לאחד חזרתי לטי שווה לאפס. באיזה מובן טי שווה לאפס זאת חזרה אחרי טי שווה לאחד? במונחי הטאו, לא במונחי הטי. ובמונחי הטאו אני נמצא אחרי. הזמן שאליו חזרתי הוא באמת זמן שלפני. בלי זה אי אפשר להגדיר חזרה אחורה בזמן. אז גם הדיבורים האלה על חזרה אחורה בזמן בעצם מניחים, רוב האנשים אפילו לא מודעים לזה, אבל בדרך כלל הם מניחים את קיומם של שני צירי זמן. אם אין שני צירי זמן, אי אפשר לדבר על חזרה אחורה בזמן. זה פשוט ביטוי ריק. למה אני אומר, אני אקדים למה אני אומר את כל זה. הבאתי את המושגים ההלכתיים האלה של תנאי וברירה. תנאי וברירה פועלים אחורה בזמן. הם משנים את ההיסטוריה. נכון? קרה אירוע עתידי, מחר יקרה איזשהו אירוע, שישנה את המצב ההלכתי והמשפטי של היום. אז מה קורה פה? אז איך יכול להיות שאירוע עתידי משנה את המצב המשפטי של היום? אני אטען שזה איזשהו סוג של חזרה בזמן. אבל חזרה הלכתית ומשפטית בזמן, לא חזרה פיזיקלית בזמן. וזה בסך הכל צריך להגדיר מודל. זאת לא שאלה אם אפשר לעשות את זה, כי זה לא פיזיקה. זה משפט או הלכה, זה רעיונות, זה לא תהליך פיזיקלי. מה שאני כן רוצה אבל, להציע מודל שמגדיר את זה ברמה המושגית. כי אם זה לא קיים ברמה המושגית, אז גם בהקשר המשפטי אפשר לדבר על זה, לא רק בהקשר הפיזיקלי. אם זה רק בעיה פיזיקלית שאפשר לחזור אחורה בזמן, אבל מושגית זה מוגדר, אז אני יכול להגיד שבהלכה ובמשפט אפשר לחזור אחורה בזמן. כך אנחנו מגדירים את המערכת המשפטית וההלכתית שלנו. אבל אם המושגים עצמם לא מוגדרים, המושגים שחזרה אחורה בזמן, אז אי אפשר לדבר על זה גם ברובד המשפטי. כי זה סתם, זה לא מוגדר, זה פתאום אימי לבעלמה. אוקיי? אז לכן חשוב מאוד להגדיר את המושגים בלי קשר להזיות האלה, האם יש חזרה בזמן בפיזיקה. צריך להגדיר את המושגים לצרכים המשפטיים. בואו נמשיך להתקדם. רבי שם טוב גפן, היה יהודי מאוד מעניין, רבי שם טוב גפן זה היה אחד מאבות אבותיו של יונתן גפן, כן, אביב גפן וכולי, משה דיין, כל המשפחה הזאת, עוזי דיין, תחילת המאה ה-20. בנו עוד היה מבוגר, כבר גר בתל אביב, נפטר בתל אביב, היה איזה משורר נדמה לי או משהו, אני חושב. בכל אופן, אז הוא כתב ספר, או כתב מאמרים שקובצו לספר, שלושה מאמרים, הספר נקרא ממדים הנבואה והאדמתנות. הלו, זה עברית של תחילת המאה ה-20, אדמתנות זה גיאולוגיה. והמאמר האמצעי אגב בספר שם, זה מאמר שפורסם בכתב עת מתמטי ברוסית, שעוסק בטבעה של הנבואה. מאוד מעניין, איש, באמת איש אשכולות, זה יצא בהוצאת מוסד הרב קוק, ממדים הנבואה והאדמתנות. פעם מצאתי את זה באיזה גניזה באיזשהו מקום, אבל אחרי זה יצא גם בהוצאות חדשות. יש את זה, אני חושב, עוד להשיג פה ושם. בכל מקרה, אז הרבי שם טוב גפן, הוא טען שהרי אנחנו במחשבה הדתית הרבה פעמים מתלבטים בשאלות של גיל העולם. בין כמה העולם? המסורת שלנו אומרת 5,700 שנה. 780 שנה, אוקיי? המדע אומר 14 מיליארד שנה, פחות או יותר. אז מי צודק? אז אומר רבי שם טוב גפן, תראו, אם אנחנו מאמצים את התפיסה של קאנט, שהחלל והזמן הם רק צורות הסתכלות שלנו, הם לא קיימים בעולם עצמו, אז הבעיה הזאת לא מתעוררת בכלל. למה? כי לפני שהיה אדם, גם לא היה זמן. הזמן זה בסך הכל צורת הסתכלות סובייקטיבית של האדם. אז אין מה לשאול כמה זמן העולם היה קיים לפני שנברא האדם. מי שנברא האדם התחיל הזמן, או האדם הזה שחושב במונחים של חלל וזמן. תלוי איפה באבולוציה אתם ממקמים אותו. האם ההומו ספיאנס מתחילתו חשב במושגים של חלל וזמן? אני לא יודע. יכול להיות שהאדם שהתחיל לחשוב במונחי חלל וזמן היה קיים לפני 5,700 שנה. 5,780 שנה. אז זה נוצר, המושגים של החלל והזמן. וממילא בעצם אז נולד הזמן. כי כל הזמן זה רק קיים בתודעה או בהכרה של האדם. לא קיים בעולם עצמו. אז אין שאלה של גיל העולם. ככה הוא טען. איפה הוא טועה? לפי ההיגיון שלו, אז אפשר גם לשלול את השאלה מתי נולד אבא שלי. כי כשאבא שלי נולד אני לא הייתי בעולם. וציר הזמן שלי כמובן גם לא היה קיים בעולם, אם אני לא הייתי קיים בעולם. אז כשאני שואל מתי, פירושו על פני ציר הזמן שלי, נולד אבא שלי. ציר הזמן שלי עוד לא היה אז. אז השאלה הזאת לא חוקית, זה שטויות. למה זה שטויות? כי ברור שגם אם ציר הזמן הוא צורת הסתכלות שלי, עדיין אין לי שום בעיה להפעיל אותה גם על העבר הרחוק. עכשיו כשאני כבר משתמש ב... צורת ההסתכלות הזאת, אני מסתכל על העולם, ואני מסתכל גם על העבר, על העולם בעבר. ועכשיו אני יכול לשאול את עצמי מתי אבא שלי נולד, אני אומר לפני 100 שנה. בסדר? סתם לצורך הדיון. נולד לפני 100 שנה, אני לא הייתי קיים בזמן, אבל במבט שלי היום, כשאני מסתכל אחורה, אני אומר הוא נולד לפני 100 שנה. אין עם זה שום בעיה עם האמירה הזאת, כל עוד אני זוכר שהמושגים 100 שנה הם מושגים עכשוויים. כך אני בוחר לתאר את האירועים בעולם, אתם זוכרים, אנחנו מדברים על ליבה דקאנט, שהזמן זה עניין סובייקטיבי, זה רק צורת תיאור שלנו את העולם. אז הרי גם בעולם העכשווי אין זמן. כשאני אומר שמשהו קורה אחרי משהו אחר, זה רק ביטוי שלי לתאר את היחס בין האירועים. בעולם עצמו אין זמן. אז מה ההבדל בין לתאר את ההווה לבין לתאר את העבר? ההסתכלות שלי על העבר, גם היא נעשית במונחי ציר הזמן, הסובייקטיבי שלי. ואני יכול לשאול מתי נולד אבא שלי, ובו במידה אני יכול גם לשאול מתי נברא העולם, לפני 5,700 שנה או לפני 14 מיליארד שנה. אין עם זה שום בעיה. זה לא תלוי בשאלה של זמן אובייקטיבי או זמן סובייקטיבי. גם זמן סובייקטיבי זה בסך הכל איך להסתכל על מה שקורה בעולם. אלא מאי, לפני שאני נולדתי ציר הזמן שלי לא היה קיים, אחרי שנולדתי, נולד יחד איתי ציר הזמן, זה סוג של משקפיים כאלה, ועכשיו עם המשקפיים האלה אני יכול גם להסתכל על מה שקרה קודם. זו רק צורה להסתכל על מה שקרה קודם. בסדר? אז מה קרה? אני מתאר את הדברים במונחי 14 מיליארד שנה, 5,700 שנה, זו רק צורות תיאור שלי, אבל אלה צורות תיאור של משהו שהיה בעולם עצמו. לא הזמן, הזמן זה רק האופן שבו אני מתאר את זה. וזה הכל, ועל זה הדיון. אז זה 14 מיליארד או 5,700 שנה, שאלה, צריך לדון בה, שום קשר לקאנט. אני חושב שהוא טועה בעניין הזה. אבל, תראו עכשיו מה שקורה במצב הזה. בואו נסתכל רגע על תנאי, נקפוץ רגע לסוף, כן? המטרה שלי הרי בסוף זה להציע מודל לאיך עובדים תנאים, איך עובדת ברירה. נסתכל על תנאי רגע. אז אני נותן לך מתנה, בתנאי שבעוד יומיים ירד גשם. מתנה מעכשיו. אם עוד יומיים ירד גשם, המתנה קנויה לך מעכשיו. ואם לא, אז לא. אז אפשר היה להבין שבעצם אם ירד גשם בעתיד, המתנה קנויה לי מעכשיו. זה שאני לא יודע את זה, כי אני לא יודע אם ירד גשם. אני צריך לחכות יומיים ולראות אם ירד גשם או לא. אבל זה רק בגלל שאני לא יודע. המתנה קנויה כבר מעכשיו. רק אני לא יודע את זה. אוקיי? ואפשר היה להגיד, לא. המתנה לא הייתה קנויה, וכאשר קרה האירוע העתידי, הוא שינה את הסטטוס המשפטי של המתנה בעבר. יכולה להיות סיבתיות מהעתיד לעבר ברובד המשפטי, גם אם לא ברובד הפיזיקלי. זאת לא אותה אמירה כמו קודם. מה ההבדל? באמירה השנייה, כשאני שואל האם המתנה עכשיו קנויה או לא קנויה, אז מישהו צריך לענות לי, ת, תלוי מאיזה נקודת מבט. מנקודת המבט שלי היום, התשובה היא לא, או לא יודע. מנקודת המבט שלי בעוד יומיים, התשובה היא שהמתנה היום קנויה. אז זה אומר שכשאני שואל על מצב המתנה היום, יכולות להיות כמה תשובות וכולם נכונות לגבי אותה שאלה. הפרשנות הראשונה שנתתי הייתה שיש רק תשובה נכונה אחת לשאלה בכל רגע של זמן. רק לא תמיד אני יודע אותה. הפרשנות השנייה אומרת לא. מבחינת נקודת המבט שלי כרגע, המתנה לא קנויה. נחכה עוד יומיים, ומנקודת המבט של עוד יומיים, המתנה כבר עכשיו קנויה. זאת אומרת, הסטטוס של המתנה בזמן הזה תלוי בזמן שממנו אני מפעיל את נקודת המבט. אתם רואים שבעצם יש פה שני צירי זמן. ציר הזמן של המתבונן, מאיזה נקודת זמן הוא מתבונן, וציר הזמן נקודת הזמן שעליה מתבוננים. והערך של הפונקציה, אם המתנה קנויה או לא קנויה, תלוי בשני צירי הזמן האלה. גם ציר הזמן של המתנה עצמה וגם ציר הזמן של המתבונן. זה הדגמה למשמעות של תיאור המציאות על פני שני צירי זמן. אוקיי? בעצם מה שאני רוצה לטעון זה, אולי אני אעשה איזשהו שיתוף. אני משתף איתכם פשוט איזה קובץ וורד ריק, אני אכתוב עליו כמה דברים כדי להבהיר. תראו. המצב המשפטי, נסמן אותו ב-M, הוא פונקציה של T ו... טאו, נסמן את זה ב-T גדול, אוקיי? זאת אומרת, אם אני רוצה לדעת האם המתנה קנויה או לא קנויה, לא מספיק שתיתן לי את הערך של T, זאת אומרת, באיזה יום אנחנו עומדים. אתה צריך לתת לי גם את הערך של T גדול, זאת אומרת, מאיזה נקודת מבט אתה מסתכל על השאלה? מנקודת המבט של עוד יומיים או מנקודת המבט של עכשיו? ואז בעצם הטענה היא שהמצב של המתנה הוא מצב שמוגדר על פני שני צירי זמן. וכדי להגיד האם המתנה קנויה או לא קנויה, אתה צריך לתת לי את שני הנתונים ואז אני יכול לענות לך. במקרה של התנאי למשל, אז אני יכול להגיד לך שהמתנה קנויה לך החל מ-T שווה ל-0, כל עוד T גדול הוא גדול מ-2. אם T גדול הוא בין 0 ל-2, אז המתנה לא קנויה לך, בשום שלב, בכל T קטן. מבינים? זה פונקציה של שני משתנים. בשביל לקבל את הערך של הפונקציה, אתה צריך לתת לי שני נתונים, לא רק אחד. רק החידוש הוא ששני נתונים הם שניהם זמניים. אתה צריך לתת לי שני זמנים כדי לתת לי את התוצאה של הפונקציה. ולכן בעצם, נגיד רבי שם טוב גפן, כשאני שואל מתי נברא העולם, אז אני אומר, הוא נברא ב-T שווה למינוס 14 מיליארד, בהנחה שאני מסתכל על זה ב-T גדול, שהוא שווה ל-0 ומעלה. ממתי שאני נולדתי, ממתי שיש לי ציר זמן. אבל מעט שיש לי ציר זמן, אני יכול גם להסתכל אחורה על הזמן הרגיל, הזמן שמנו אני מתבונן. אני יכול להסתכל על הזמן הרגיל, ולדבר גם על זמנים שקדומים הרבה יותר לזמן שלי. ועכשיו הטענה שאם אני... רוצה לדבר על חזרה בזמן או על זרימה של הזמן, אז תראו, עכשיו אני אשתף איתכם עוד משהו. טוב, תסלחו לי על זה, אני לא בודק עכשיו איך אני עושה קו ישר. נגיד, תסתכלו על זה כמערכת צירים, בסדר? עכשיו אני מתאר, הציר האנכי זה ציר ה-T, והציר האופקי זה ציר ה-T גדול, אוקיי?
לא רואים את הציור.
לא רואים את הציור?
לפחות אני, רואים רק את הקצה של הדף.
רגע. עכשיו רואים?
כן, עכשיו רואים.
כן, עכשיו
רואים. אז תסתכלו על שני הצירים האלה, זה, הציר הזה האופקי, זה ציר ה-T גדול, והציר הזה זה ציר ה-T קטן. ועכשיו כשאני אומר שהזמן זורם, פירוש הדבר, כך צבע אחר, זה בעצם אומר שככל ש-T גדול זורם, T קטן זורם על גביו. אני כבר יכול להגדיר שינוי ב-T קטן על פני T גדול. מה זה אומר חזרה בזמן? זה, שאין מסור. מה זה אומר? בקטע הזה, כש-T גדול שווה בדיוק לערך הזה, מה שקרה זה שהזמן הזה מפסיק לזרום, חוזר אחורה, מקבל ערך נמוך יותר, חזרתי יומיים אחורה, וממשיך לזרום חזרה עם הציר הזה. זה נקרא חזרה בזמן. כל המושגים שעליהם אני יכול לדבר, מושגים של חזרה בזמן, מושגים של זרימה בזמן, ניתנים להגדרה עכשיו בצורה ברורה, אם אני מדבר על שני צירי זמן. כי עכשיו אני יכול לדבר גם על פונקציה, שהיא פונקציה של ציר הזמן, פונקציה של ציר הזמן, פונקציה של שני צירי זמן, למשל, אם המתנה קנויה או לא קנויה, אני צריך בשביל לענות על זה, תגיד לי באיזה זמן אתה מדבר ומתוך איזה נקודת מבט אתה מסתכל, ואז אני ידע מה הערך הפונקציה. אבל כשאני מדבר על זרימת הזמן עצמו, אז אני מדבר על פונקציה אחרת. אני מדבר על הפונקציה הזאת. הפונקציה T כפונקציה של T. אופ, מה עושה לי פה? T קטן כפונקציה של T. זה השן מסור שתיארתי קודם. T הגדול מתקדם, זה הזמן הקבוע כאילו, ו-T קטן מתקדם יחד איתו, כן? יום ראשון אני נמצא ביום ראשון, ביום שני אני נמצא ביום שני, יום שלישי אני נמצא ביום שלישי, הזווית 45 מעלות בין שני הצירים, וביום רביעי אני חוזר בזמן. מה זה אומר? ביום רביעי אני יורד חזרה יום אחד, ואז ממשיך להתקדם חזרה. ממשיך להתקדם יחד עם הציר ההוא. זה נקרא חזרה בזמן. ברגע שיש לי שני צירי זמן, אחד מהם יכול לזרום על פני השני, יכול לחזור אחורה על פני השני, והכל פתאום נהיה מוגדר היטב. ושוב פעם, אני לא מתכוון להציע פה הצעות בפיזיקה. אני לא טוען שזה אפשרי בפיזיקה, או זה מוגדר בפיזיקה, או שזה לא. לא יודע. מה שאני מנסה זה הגדרה של מודל שנותן פשר למושגים. אני יכול עכשיו לדבר באופן עקבי על חזרה בזמן, לזרימה של הזמן, ואז ברובד המשפטי, שלא בהכרח תלוי בפיזיקה, אני מוגדר היטב כשאני מדבר על חזרה בזמן. אוקיי? זה בעצם מה שאני מנסה להרוויח פה. עכשיו, אני רוצה לדבר קצת על היחס בין זמן וסיבתיות. או נגדיר קצת את המושג סיבתיות קודם, ואז נדבר על היחס בינו לבין הזמן. המושג סיבתיות גם הוא מושג דרך המקמק, שאירוע A הוא סיבתו של אירוע B. מה זה אומר? אז בדרך כלל אנחנו מבחינים בין שלושה מרכיבים שמרכיבים את מושג הסיבתיות. מרכיב אחד זה המרכיב הזמני, הסיבה צריכה להופיע לפני המסובב, זה הנקודה שמעניינת אותנו, כן, הקשר בין סיבתיות לזמן. המרכיב השני זה המרכיב הלוגי, ושאם קורה את הסיבה, אז קורה המסובב, הסיבה היא תנאי למסובב. והמרכיב השלישי הוא המרכיב הפיזיקלי, שהסיבה מחוללת את המסובב או גורמת למסובב. אני חשוב לי להבהיר מה ההבדל בין השני לשלישי. השני רק אומר במישור הלוגי שאם הסיבה, נגיד הסיבה זה A והמסובב זה B, אם הסיבה אז המסובב, כן? אם A אז B, למשל, אני יכול להגיד שאם השמש זרחה בבוקר, אז אני הולך לעבודה. האם זריחת השמש היא הסיבה לזה שאני הולך לעבודה? לא.
לא, זה לא לוגי.
לא, זה כן לוגי. זה רק לוגי. זה לא סיבה. למה? כי זריחת השמש היא לא הסיבה שחוללה את ההליכה לעבודה שלי. יכולתי גם להישאר בבית ולא ללכת לעבודה. נכון? בדיוק. אבל זה כן נכון ברמה הלוגית שזה תנאי. זאת אומרת, אם אחרי שזרחה השמש, אני הולך לעבודה. או תמיד אחרי שזורחת השמש, אני הולך לעבודה. אז יש קשר זמני בין זריחת השמש לבין ההליכה לעבודה, יש גם קשר לוגי. אבל אין קשר סיבתי מלא, כי אין יחס של גרימה בין שני האירועים. אז לכן, כדי שהדבר הזה יהיה, כדי שהיחס יוגדר כיחס סיבתי, צריך שתהיה גם גרימה. אתן לכם אולי דוגמה אחרת. יש לוגיקן יהודי אמריקאי בשם ריימונד סמוליאן, והוא טען, כן, יש את השאלה על, על האסטרולוגיה, כן, שמצב הכוכבים איכשהו מנבא או מתאים למה שקורה פה בארץ. זאת אומרת, אם אתה יודע את מצב הכוכבים, אתה יכול להגיד לבן אדם מה יקרה לו או מה לא יקרה לו, אני לא יודע, מקום דברים כאלה. זאת הטענה של האסטרולוגים. זה קשקושים בעיניי, עוד פעם, זה לא, אל תיקחו את זה כאיזושהי תמיכה בדבר הזה, אני לחלוטין לא מאמין בזה, אבל אני מדבר כרגע ברמה העקרונית, רק כדי להדגים. עכשיו, הוא אומר, הוא מביא שמה, שאחד הקושיות הגדולות על האסטרולוגיה, זה קושיה מפיזיקה, מתורת היחסות. למה? כי זה אומר שמצב הכוכבים קובע את מה שקורה בעולם באותו רגע. אבל הכוכבים הם כל כך מרוחקים, שזה לא יכול להיות, הרי האינפורמציה לא יכולה לעבור יותר מהר ממהירות האור. אז אם המצב של הכוכבים עכשיו הוא מצב מסוים, אז לא ייתכן שזה יקבע אירועים שקורים כאן למטה באותו זמן. צריך הרי זמן מהשלב שבו זה קרה בכוכבים, עד שההשפעה הזאת מגיעה כאן למטה. ולכן יש טענה שהאסטרולוגיה לא יכולה להיות נכונה, מבחינת הפיזיקה. הטענה הזאת לא נכונה, חוץ מזה שהאסטרולוגיה לא נכונה, גם הטענה הזאת לא נכונה. היא לא נכונה כי אני חושב שהם לא מדברים על מצב הכוכבים עכשיו, הם מדברים על מה שאני רואה בכוכבים עכשיו. מה שאני רואה בכוכבים עכשיו זה המצב שלהם לפני אני לא יודע כמה שנים, שלקח את משך הזמן שלוקח למהירות האור לעבור עד לכאן, ועכשיו אני רואה את המצב. אז אם לכך אין שום מניעה גם שהוא ישפיע על המצב כאן למטה. אבל נגיד את הרגע שהטענה הזאת היא טענה טובה לצורך הדיון. אז הוא טוען, סמוליאן, שיש לו הסבר שיכול ליישב את זה. מה? יכול להיות שמצב הכוכבים באמת לא גורם למה שקורה כאן למטה, אלא נמצא בקורלציה עם מה שקורה כאן למטה. למשל, יכול להיות שיש משהו שמסנכרן את מה שקורה בכוכבים עם מה שקורה כאן למטה, וזה תמיד מקביל, לא בגלל שהכוכבים גורמים למה שקורה למטה, או שמה שקורה למטה גורם למה שקורה בכוכבים, אלא כי יש משהו שלישי שמסנכרן את שניהם. עדיין, אם אני אסתכל בכוכבים, אני אוכל לדעת מה קורה כאן למטה, למרות שהכוכבים הם לא הסיבה למה שקורה כאן למטה, אבל הם כן תנאי למה שקורה כאן למטה. יש קורלציה, אבל אין יחס סיבתי. אוקיי? למשל, תיקחו שני שעונים, שכל הזמן מראים את אותה שעה. האם זה אומר שאחד מהם הוא סיבתו של השני?
לא, יש קורלציה בין השניים.
נכון, יש קורלציה. יש קורלציה בין השניים, כי השען
סינכרן אותם.
השען סינכרן אותם, נכון? אז זה שיש סינכרון ביניהם. ואני יכול להגיד שאם שעון א' מראה על השעה 3, אז שעון ב' גם הוא מראה על השעה 3, האם אז זאת התניה לוגית. אבל זה עוד לא אומר שיש יחס של גרימה ביניהם. לכן בנוסף להתניה הלוגית, צריך גם את הקשר הסיבתי, כדי להגדיר מושג של סיבתיות. אני רוצה לטפל קצת יותר אולי אני אביא דוגמה. אני אביא דוגמה מסוגיה הלכתית, תחילתו בפשיעה וסופו באונס. בסוגיה שם, באתי על זה לא מזמן באחד השיעורים בזום, אני כבר לא זוכר, בסוגיה שם מבחינים בין שלושה מצבים, אני עושה את זה בקצרה רק כדי להדגים את העיקרון, מבחינים בין שלושה מצבים. מצב ראשון זה כאשר, נגיד שומר קיבל בהמה לשמור. עכשיו הוא פתח את הדלת והבהמה נגנבה. זה נקרא פשיעה. אוקיי? זה לא נקרא גניבה, זה נקרא פשיעה. למה? כי חובתו של השומר לסגור את הדלת כדי שהבהמה לא תיגנב, לא תאבד וכו'. אז פתיחת הדלת הייתה הסיבה לכך שהגנבים הצליחו לגנוב את הבהמה. סיבה במובן משפטי כמובן, כי הגנבים יכלו גם לא לגנוב, אפילו אם הדלת פתוחה זכותם להחליט לא לגנוב. זה לא שברגע שהדלת פתוחה אז הבהמה בהכרח נגנבת, אבל ברמה המשפטית רואים אותך כאחראי. זאת אומרת, פתיחת הדלת היא נחשבת משפטית כסיבתה של הגניבה, אז אתה פושע. יש מצב שני שקוראים לו תחילתו בפשיעה וסופו באונס. אני קיבלתי מעות לשמור וטמנתי אותם בצריף ביער. עכשיו, ההסתרה הזאת היא שמירה מצוינת כנגד גנבים, כי אף גנב לא מעלה בדעתו שבצריף שומם ביער יש מטבעות. הוא לא יחפש את זה שם, הוא יבוא לאיזה בית מיושב בשביל לגנוב כסף. אז זה נחשב שמירה טובה נגד גנבים, אבל נגד אש לא. יכולה לפרוץ שם אש ולשרוף את הכסף. אז אני פשעתי כנגד האש, אבל שמרתי טוב כנגד גניבה. מה קרה בסוף? הגיעו גנבים. לא סביר, אבל הגיעו. הגיעו לשם גנבים וגנבו את המטבעות. זה נקרא מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. יש מחלוקת, האם חייב או פטור, להלכה פוסקים שחייב. מצב שלישי, אני פתחתי, אתם יודעים מה, אני אתאר את כל המצבים, רגע, אני אתאר את כל המצבים על המטבעות, עזבו את הפרה. מצב ראשון, שמתי את המטבעות ביער והם נשרפו. זה פשיעה, נכון? זה בדיוק מה שהיה צפוי. היער הוא מועד לשריפה. מצב שני, שמתי את המטבעות ביער, הם נגנבו. נגד גניבה שמרתי טוב, רק נגד שריפה פשעתי. ומה שקרה בסוף זה שהם נגנבו. אז לכאורה מה שקרה זה אונס, כי נגד זה שמרתי בסדר. אבל זה תחילתו בפשיעה, כי אתה לא ידעת שלא תבוא שריפה. אז בעצם פשעת באופן עקרוני, היה אסור לך לשים את זה שם. זה מצב של תחילתו בפשיעה וסופו באונס, עליו יש ויכוח. ולהלכה פוסקים שחייב. מצב שלישי, שמתי את המטבעות ביער, ובסוף מתברר חוזק החומרים שלהם לא היה משהו, הם התפוררו.
זה יכול
לקרות
גם בבית.
נכון, זה יכול היה לקרות גם בבית. במצב כזה, לכל הדעות אני פטור, חוץ מעריף בדעת הבעל, שהיא לא להלכה. אבל עריף בדעת הבעל, בבוא המציא בדף למדבב, הוא טוען שגם במצב כזה, שאין קשר בין הפשיעה לבין האונס, חייבים. אבל להלכה, פשיטה שפטורים. לפי כל הראשונים, כל המוראים, כל הדעות, חוץ מעריף בהבעל. מה ההבדל בין שלושת המצבים האלה? אני טוען שההבדל בין שלושת המצבים האלה, זה בדיוק שלושת מרכיבי הסיבתיות. מצב של פשיעה, זה מצב שאתה שמת את המטבעות ביער והם נשרפו. עכשיו, כשאתה שמת את זה ביער, למה היה אסור לך לשים את זה שם? כי היה חשש שהם ישרפו, וזה בדיוק מה שקרה. אז ברמה המשפטית רואים בך, אתה זה ששמת את זה ביער, כגורם סיבתי לכך שהמטבעות נשרפו. ולכן אתה חייב, זה נקרא פשיעה. כשאני שמת המטבעות ביער ובסוף הם נגנבו, אז אי אפשר להגיד שמה שאני עשיתי גרם לגניבה. מה שאני עשיתי היה שמירה טובה נגד גניבה. מה שכן אפשר להגיד, זה שאם לא הייתי שם את המטבעות שם, זה לא היה נגנב, נכון? מסכימים? אי אפשר להגיד שבגלל ששמתי את זה שם זה נגנב. כי לשים את זה שם זה לא מועד לגניבה, לא הייתה צפויה שתהיה גניבה. אבל זה כן נכון, שאם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה נגנב. אם זה לא היה שם.
אבל זה יכול היה לגנב בבית.
לא, כי הגנבים מגיעים לשם, בבית אני שומר כמו שצריך. אני מדבר על הגנבים שבאו לשם. הגנבים שבאו לשם לא היו גונבים. אחרת זה פרשייה חדשה. זה מה שקרה שם לא היה קורה. אז אם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה קורה. זה תנאי לוגי. אין גרימה. הסימה שלי שם לא גרמה לגניבה. כי זה שמור נגד גניבה כשזה מונח שם. אבל התניה לוגית כן קיימת, אם לא הייתי שם את זה שם, זה לא היה נגנב. אז פה קיים היחס הזמני והלוגי, אבל לא הסיבתי. כן? קודם שמתי את זה שם, ואחרי זה זה נגנב. אז הסיבה קדמה למסובב, והסיבה היא גם תנאי למסובב. אבל הסיבה היא לא גורם פיזיקלי של המסובב, או משפטי בהקשר הזה, לא פיזיקלי. אוקיי? לכן זה דרגת ביניים. מה זה המצב השלישי? שמתי את המטבעות ביער, והם התפוררו. במצב הזה, זאת גם לא התנאיה לוגית. זה היה קורה גם בבית, זה לא בגלל ששמתי את זה שם.
זה זמן, זה עניין שיש הזמן.
רק זמן. זאת אומרת, רק זה שקודם שמתי את זה ביער ואחרי זה התפורר, רק המרכיב הזה של הסיבתיות קיים שם. זאת אומרת, המקרה השלישי כולל רק את מרכיב הזמן. המקרה השני כולל את מרכיב הזמן והלוגיקה. המרכיב הראשון, שהוא הפשיעה האידיאלית, השלמה, זה כולל את שלושת המרכיבים. גם את הגרימה המשפטית במקרה הזה, גם את הזמן וגם את ההתניה הלוגית. אוקיי? וזה בעצם ההבדל בין שלושת הדברים האלה. אגב, במאמר מוסגר, למה באמת לפי הריף באביי חייבים אם לא גרמתי בשום מובן? ההסבר, רבי עקיבא איגר מסביר את זה, שברגע ששמתי את זה ביער, אז פשעתי. ברגע שפשעתי אני כבר חייב. כי אסור היה לי לשים את זה ביער. מה קרה אחר כך זה כבר לא מעניין. למה? אם המטבעות היו שורדים, אז עדיין אני חייב לשלם עליהם. רק הייתי לוקח אותם עצמם ומחזיר אותם בתור התשלום. אבל אני חייב בכל מקרה, ברגע ששמתי את זה ביער, אני חייב לשלם. כי פשעתי. עכשיו, כשהמטבעות לא שרדו, לא אכפת לי למה. אני חייב לשלם ואין לי במה. אין לי את המטבעות להחזיר אותם, הם התפוררו. אז אני משלם משהו אחר. זאת הטענה. את הטענה שאם אין קשר בין הפשיעה לבין האונס, למה אני חייב, לפי הריף באביי? כי אני חייב על עצם הפשיעה, לא צריך שיהיה קשר בין הפשיעה לבין האונס. עצם הפשיעה מחייבת אותי. רק שבדרך כלל, אני פשוט מחזיר את הפיקדון עצמו, וזה יהיה התשלום שאותו אני חייב לשלם, מה זה משנה? אבל אם הפיקדון עבד, אפילו באונס הכי גדול, זה בכלל לא משנה. אין לי מה לשלם, אז אני צריך לשלם מהכסף שלי. אוקיי? אבל זה רק כדי להבין, להסביר למה זה לא דבר מופרך לגמרי. בכל מקרה לענייננו, אז אני מסיים כאן, אני רק אומר שמה שראינו עד עכשיו זה שסיבתיות מורכבת משלושה מרכיבים. המרכיב הזמני, המרכיב הלוגי והמרכיב הפיזיקלי, הגרימה. אוקיי? זה מה שמוגדר כיחס סיבתי. פעם הבאה נמשיך מכאן. מי שרוצה להעיר או לשאול, אז אפשר?
של כוח.
אוקיי. אז להתראות.
ירד, יש לי שאלה קטנה שקשורה לתיאור של השני צירי זמן. סתם ככה בכללים, אמרת שהוא חבר'ה שכתבו על זה מה...
רגע, שנייה אחת, לפני שאתם עוזבים, חברים, שנייה. לפני שאתם עוזבים, אני רק, תרשו לי עוד פעם. כן, בסדר. עכשיו אפשר. פשוט רשאי, לקחתי נוכחות. כרגיל, אני שוכח את זה. כן.
אז אם נגיד הגרף שציירת, אם מסתכלים עליו כגרף רגיל נגיד של מקום לעומת זמן, אז אפשר כאילו לתאר את הנגזרת שלו כמהירות, אז יש איזו משמעות לזה עם שני צירי זמן, איזשהו משהו אינטואיטיבי שאפשר לחשוב עליו.
הנגזרת של T לפי T גדול אתה מתכוון?
כן, יש איזו אינטואיציה לדבר הזה.
זה לא מהירות, זה קצב התקדמות הזמן. למשל בפסיכולוגיה, עובר יום, אבל זה נראה לי כמו נצח, כי אני מחכה למשהו. אז זה אומר שקצב התקדמות הזמן הפסיכולוגי על פני הזמן הפיזיקלי הוא מאוד איטי. אז הנגזרת היא קטנה.
אז כאילו לכל אחד מהשבעה צירי זמן שאמרת שקיימים, יש שיפוע אחר.
בדיוק. או שיפוע או אפילו גרף יותר מורכב, אולי שאין מסור אם יש חזרה בזמן. זאת אומרת, צורות שונות של תלות של T ב-T גדול. בסדר?
תודה רבה, שיעור מרתק.
אוקיי, להתראות.
ביי ביי.